שלום וברוכים הבאים לתוכנית 58 של ספק סביר.
שלום לך ירון.
57.
שלום ירון.
שלום.
שלום.
שלום לברק שאומר לי שלום.
שלום ערן.
שלום לערן.
שלום ברק.
שלום.
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 שלום. ליאורה.
דוקטור.
דוקטור. שלום לכל העופות שאין להם פין.
כן.
שהם הרוב מסתבר.
שלום לשני.
שלום.
שלום.
שני שלום. היי שני.
מלחמה לאביב.
שלום לאביב שמפסידה.
דוקטור.
לא, שהפסידה.
דוקטור.
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 דוקטור, כן.
דוקטור. And doctor.
במקום להיות בריגוש שבהקלטה, אביב בחרה במציאות המשעממת של צניחה חופשית. לכבוד היום הולדת שלה.
והיא לא תקבל את עוגת הדינוזאור שעשינו לה, ושכולם אוכלים אותה פה בתיאבון רב.
אנחנו מקווים שזאת לא תהיה החלטה שהיא תתחרט עליה עד יום אותה.
יש ציטוט של ג'ורג' בוש, שאני יודע רק בזכות Civilization 5, שאומר, I think we agree, the past is behind us.
Where words were never said. טוב, מגניב, יש לי איזה שני דברים מגניבים לדבר עליהם. רובוטים והסינגולריות שבה הם ישלטו על כולנו.
Let's get into it, motherfucker.
אז ככה, הסיפור שלנו מתחיל ב-1964, שבה חוקר ביולוג בשם המילטון ניסח סוג של כלל, משוואה מתמטית שהוא קרא לה באופן צנוע כלל המילטון, שנועדה...
וואו. אל תמהר לשפוט את הבן אדם, זה דבר נהוג, אם אתה מוצא משהו, אתה קורא לו לשמך.
והכלל הזה בא להראות את המכניקה שהיא אומרת, למה בכלל יצורים ביולוגיים מוכנים להקריב את עצמם למען אחרים? כשאנחנו מסתכלים בטבע, אז גם בבני אדם וגם בחיות אחרות, אנחנו רואים מעשים שהם אלטרואיסטים, שבהם בן אדם מקריב את הטובה האישית שלו למען אחרים.
בפירוש האנושי שלנו, אנחנו קוראים לזה אלטרואיזם, מעשה שהוא חף מאינטרס עצמי. יש דיונים רבים לגבי האם זה אמת, האם קיים כזה דבר בכלל שאפשר לקרוא לאלטרואיזם, האם זה קונספט הגיוני בכלל?
נכון מאוד, אני אנסח את זה מחדש. מקרים שבהם בן אדם מקריב את הטובה המיידית שלו, כולל היכולת שלו להתרבות ולצבור משאבים, ומעניק יתרון לאחרים. ועולה השאלה, למה בכלל משהו, התנהגות כזאת עלתה, אם מסתכלים על הביולוגיה ברמה אבולוציונית, למה בכלל משהו כזה קורה? ואז הטיעון הוא, אז אני והמשפחה שלי חולקים גנים, אם בזה שאני אקריב את עצמי, או מהיכולת שלי להתרבות, אני אגרום לזה ששאר המשפחה שלי, היכולת שלהם להתרבות תעלה, אז הגנים, הסיכוי של הגנים שהיא לעבור עליה הם טובים. גם אם אני לא יהיה זה שמעביר את זה הלאה. ומה שהמילטון עשה זה, הוא ניסה לקמת את זה, הוא ניסה להגיד, אוקיי, אז באיזה מצבים זה משתלם אבולוציונית לעשות את זה, את הפעולות האלה. והוא הגיע לנוסחה שהיא במבט ראשון נראית אינטואיטיבית ופשוטה מדי, אבל הוא טען שזאת נוסחה שהיא אמורה למדל בצורה מספקת את המציאות. והנוסחה הזאת, לא ניכנס בדיוק לפרטים, אבל ברמת ההפשטה היא אומרת כזה דבר. בוא ניקח דוגמה ספציפית, נניח ואני חלק ממשפחה של 5 נפשות, כלומר חוץ ממני יש עוד 4, ונניח לשם הפשטות שהארבעה האלה חולקים רבע מהגנים שלי, כל אחד, כלומר הם כולם ביחד מכילים את כל המטען הגנטי שלי, נניח, אז אם בזה שאני אתאבד, אני אעלה את הסיכוי שלהם לחיות פי 4, אז זה משתלם לי, כי כאילו אני כאילו מבטיח את העברת המטען הגנטי שלי. פחות או יותר ברמה הזאת. וזה נראה נוסחה מאוד מאוד פשטנית, זה פשוט כאילו מספר הקרבה הגנטית שהיא לאנשים כפול התועלת, אם היא עולה על התועלת שלי, אז זה, עושים איזשהו לינק. והבעיה היא שלמרות שאינטואיטיבית זה נראה בסדר, וכשבוחנים כל מיני אוכלוסיות אפשר לראות שזה פחות או יותר מסתדר, אי אפשר באמת לעשות מחקר במעבדה, כי אתה צריך לבחון את זה לאורך זמן, ועד שכל הדורות יעברו, אתה יכול לחכות הרבה מאוד זמן עד שתקבל תוצאות, הרבה מאוד זמן זה אומר מאות שנים. כי אתה צריך יצורים שמפגינים התנהגות כזאת ולהרבות אותם להרבה דורות. ואז קבוצה של חוקרים משוויץ, מאוניברסיטת לוסיין, מהפקולטה, ממעבדת המערכות האינטליגנטיות בפקולטה להנדסה. ומה שהם אמרו זה ככה, אנחנו יכולים לבנות מערכות ממוחשבות שמדמות את כל העניין של אבולוציה, כלומר שחתיכות קוד מהם משמשות כגנים, ואנחנו יכולים להכניס עקרונות של מוטציות, ולעשות כאילו זיווג ביניהם וערבוב של הגנים, ולתת להם מטרות ולראות איך הם פועלים. דיברנו על זה בעבר, רן לדעתי עשה קטע לתכנות אבולוציוני לסטארקראפט, לבילד אורדר של סטארקראפט.
יש.
אז החוקרים האלה, מה שהם אמרו זה מציין, הם לקחו 200 קבוצות של 8 רובוטים כל אחת, והם אמרו ככה, הרובוטים צריכים לאסוף דיסקים שמייצגים אוכל או משאבים. והדיסקים, אתה או יכול לאסוף דיסק לעצמך, ואז הוא שווה X נניח, או שאתה יכול לאסוף דיסק שאתה לא תקבל ממנו כלום, אבל שאר חברי הקבוצה שלך כולו יקבלו ממנו תגמול אחר, נניח Y כלשהו. Okay. ועל ידי זה, על ידי השינוי הכמויות בין X ל-Y, היחס בין X ל-Y, הם יכולים לשלוט כאילו בתועלת שיש לך לעשות מעשים שאנחנו מפרשים כאנוכיים, לעזור רק לעצמך, לעומת לעשות מעשים שתורמים לכל הקבוצה, אבל לא לך. ועל ידי זה לשלוט ביחס של הנוסחה של המילטון. אז הם לקחו את ה-200 קבוצות של השמונה רובוטים האלה, והם העבירו אותם הרבה מאוד דורות עם יחסים שונים של תגמולים כאלה, הם גם חילקו את הקבוצות על פי הדמיון הגנטי ביניהם ברמת האלגוריתם, ומה שהם גילו זה באמת שהקבוצות התנהגו בצורה שמתיישבת לחלוטין עם החוק של המילטון. כלומר שבדיוק על פי היחסים בחוק הזה של המילטון, אלגוריתמים שגרמו לרובוטים לאסוף רק את מה שנותן פרס לקבוצה שלהם במקום לעצמם, היו במקרים שבהם הרובוטים היו עם הכי הרבה דמיון גנטי, ולעומת זאת בקבוצות שבהם לא היה כמעט דמיון גנטי בין הרובוטים, הם היו מאוד אנוכיים, או לאורך הדורות הם הרבו את האלגוריתמים האנוכיים במקום את האלגוריתמים השיתופיים. ועכשיו ברק עומד to load shitstorm.
כן, אז בעצם בואו קודם כל נסכם את מה שיש לנו פה, שזה בעצם מודל מתמטי שתואם תוצר של מודל מתמטי.
אכן.
יפה, זה בפני עצמו כבר חסר ערך.
זה נשמע שהם לקחו את המודל ואז וידאו שהוא עובד לפי איך שאתה יודע, מתכנתים רובוטים לפעול לפי המודל.
לא, זה בדיוק הנקודה. הרובוטים לא תוכנתו עם המודל.
כן, אבל הניסוי תוכנן עם המודל. הניסוי כולו נוגע אך ורק למודל. לא? זאת אומרת, הניסוי הוא עוסק אך ורק בעניין של כדאיות שלי לעומת כדאיות שלהם, משחקים קצת עם המספרים, ואז מוצאים איזה פלא שזה בסופו של דבר עולה על מודל שהוא בכנות מתבקש.
כן.
אם זהו הגורם היחידי, אם אלה שני הגורם היחידים, המודל מלכתחילה בכל מקרה הוא הגיוני למדי, נראה לי.
המודל של המילטון הוא לא סתם נראה אינטואיטיבי, הוא באמת אינטואיטיבי, פשוט הביקורת עליו זה שהוא נותן יותר מדי משקל לאפקט של כמה אני דומה לך. כלומר, הדמיון הגנטי בינינו מאוד מאוד משפיע על המשוואה.
ואתה אומר שזה בעצם מה שהם באו לבדוק.
כן, הם באו לראות האם המשוואה יותר נקבעת מהפרסים שבדרך, או מהדמיון הגנטי.
אז הם לא באמת באו לבדוק האם זה ככה בטבע, או האם המודל עצמו נכון, אלא רק בהתחשב בתלונה כלשהי כלפי המודל, בין אם הוא נכון או לא נכון, אז שהתלונה בעצם לא תקפה.
אכן, כן, בדיוק. הם באו להראות כשאתה מדמה תחלופה של גנים רנדומליים, כאילו, גנים שבאים להתמודד עם הדברים האלה, הדבר שהכי משפיע על איזה גנים יקבלו, ימשיכו לדורות הבאים לעומת הגנים שלו, זה מידת הדמיון הגנטי בתוך הקבוצה בתנאים האלה. בניגוד לדוגמה, האם הפרסים הם גדולים בצורה יוצאת דופן או דברים שכאלה. כי גם כשאתה מגדיל את הפרס באופן חסר פרופורציות לכל שאר הדברים, עדיין הדבר שהכי קובע זה מידת הדמיון הגנטי בתוך הקבוצה. זאת הנקודה.
כן, עכשיו, הבעיה המרכזית בכל הסיפור הזה היא, אני לא זוכר איך קוראים לה, יש איזו קטגוריה ב-Logical Fallacies, אבל זה דיבור ברמות שונות וקפיצה מרמות. זאת אומרת, מתחילים עם לדבר על observation של משהו שחורים שמתרחש בטבע, לפי התפיסה שלנו, שאנחנו קוראים לו אלטרואיזם, שזה משהו שמתרחש באופן פרסונלי ואישי משנייה לשנייה. זאת אומרת, האדם מסיבה כזאת או אחרת, יש לו נטייה לאנשים מסוימים לעשות מעשים שבהם הם מקריבים את האינטרס האישי שלהם עד כמה שאנחנו יכולים לראות. ואז נוצרת השאלה, איזה סיבה אבולציונית יכולה להיות לזה שיש לנו כזאת, כזה דבר?
התנהגות
כזאת נצפית. יפה. משם יש לך, אנחנו קופצים רמה לדבר על גנים. Right? איך גנים כאלה בוחרים את עצמם? ואנחנו מתחילים לדבר על אינטרסים של גנים. כבר בקפיצה הזאת יש לך אין ספור בעיות שצריך לגשר עליהם. של לקחת איזה משהו שאנחנו יכולים לשים לו איזה שם, ואז להגיד, זה אפיון של תכונה שהתפתחה אבולוציונית, להבדיל מנגיד תופעת לוואי, או שבכלל הגדרה שלנו היא כוללת מדי, וזה כמה אלמנטים ביחד. יש רדוקציה בלקחת את זה לשפה הזאת של גנים, ואז אחת כמה וכמה לדבר על מטרות של גנים. Right. אתה מבין, בכל המהלכים האלה אתה מאבד, לא רק אתה מאבד אינפורמציה, אתה מאבד את העיקרון של מה שאתה בודק.
אני מסכים, אני חושב שבסופו של דבר מה שמתקבל שם, בסוף, די דומה להבדל לענייני מבחני IQ, שהרי מבחני IQ מודדים IQ. ההגדרה של אינטליגנציה היא מה שמבחני אינטליגנציה מודדים, כי אין לנו שום... שוב, זה בדיוק עבר את מה שברק אמר, המילה אינטליגנציה כוללת יותר מדי דברים בפנים, והיא לא מוקדת מספיק וכן הלאה, והמבחנים אנחנו לא יודעים לעשות אותם יותר טוב מזה. נשמע לי שקורה כאן דבר דומה, המבחנים שעברו הרובוטים בודקים את הדבר שאותו הרובוטים עברו, יותר מאשר מה שאנחנו יכולים להגיד א' על אבולוציה בכלל אולי אפילו, אני לא יודע, אני סתם אומר, אבל זה כן... אבולוציה היא משהו מאוד מורכב, היא לא שני גורמים שמשחקים אחד מול השני. אבולוציה ביולוגית, כמובן, אבולוציה בפני עצמה, הם עברו אבולוציה ללא ספק, אבל לא אבולוציה ביולוגית, שזה מה שבסופו של דבר אני חושב, באו לבדוק כאן, או שהם פשוט, מה שעניין אותם זה לבדוק אלגוריתמים, ואז זה סבבה.
אני לא סיימתי עם הקפיצת רמות, כן? יש פה עוד כמה.
קפוץ לי.
לא, הנקודה היא אבל...
ברק.
שנייה, רק לשנייה לפני שאתה ממשיך. כל מה שאתה אומר זה נכון בנוגע לתיאור המדע הפופולרי של הנושא, שכל הפרס ריליס הזה כתובים בו וזה מה שרשום בספרים וכולי. הנקודה היא אבל שמתחת לכל המיסטיפיקציה והדיבורים הלא ברורים האלה, כן יש הגדרות מאוד מאוד ברורות שהן גם נצפות ברמה ביולוגית קטנה ומובחנת ומבודדת. שאולי כשכותבים עליהם במדע פופולרי קוראים להם אלטרואיזם, אבל בסופו של דבר אתה מסתכל על קבוצה של בקטריות, ואתה רואה שיש גנים שגורמים להם לייצר חומר שמתנגד לאנטיביוטיקה, לעומת כאלה שמייצרים חומר שמגן על הקבוצה.
מה זה חומר שמגן על הקבוצה?
זה חומר שיוצר פרמטר מסביב לקבוצה, אבל לא כולל את הבקטריה עצמה. לדעתי אנחנו דיברנו על זה, הייתנו איזה תוכנית בעבר, ואז אתה מסתכל על... שני הדברים האלה, שזה מוטציה באותו גן, ואתה בא ואתה אומר, אוקיי, יש לי פה גן שבוודאות, כשהוא במוטציה, כאילו, או הייתי מצפה שבמוטציה אחת שלו ייתן יותר סיכויי שרידה והתרבות, במוטציה אחרת פחות, ואני רואה שכל התרביות של הבקטריות שאני עושה, הן מגיעות לאותו יחס בין אלה שנושאים את הגן הזה לאלה שנושאים את הגן הזה, ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, הגענו פה לאיזשהו שיווי משקל, כנראה שהנקודה הזאת שהשיווי משקל, היא מה שנותנת לכל הקבוצה את היכולת התנגדות הכי טובה. ואז אתה לא מכניס מושגים כמו אלטרואיזם וכו', אלא אתה בא ואתה אומר, מה, איך ההתרבות שהמוטציות, וכן, זה עניינים מתמטיים, מה השיווי משקל המתמטי שנכנס. בלי להגיד מה גרם לזה, או יד מכוונת, או למה הגנים עושים את זה.
זה מאוד הגיוני, ואז נפטרת מכל מה שהתחלת ממנו, אבל לדבר על אלטרואיזם, זה לא קשור. אתה בודק איזה שתי מכניקות, שתי מכניקות של הישרדות, ואיזה מהם עבדה הכי טוב, בתנאים הספציפיים האלה.
זה מה שירון אומר, אלטרואיזם זה שטות גמורה להגיד אלטרואיזם מלכתחילה.
זה מה שכך נורא בכתבה הזאת ובהמשך שלה, של התיאור גם של מה שנעשה.
לא, שנייה, החוקרים בחרו את השיטה הזאת והם מסבירים את זה מאוד טוב בפרק של המתודות של המחקר שהם, כי כדי לבודד את הדמיון הגנטי לעומת גודל הפרס, הדרך הכי טובה לעשות את זה...
ירון, מה זה גודל, מה זה גודל הפרס? בשביל רובוטים עוד.
לא.
אני חושב שפרס כאן הכוונה היא שורד הכי זמן ומצליח להוציא ילדים.
כן, הם אמרו כאילו רק מי שחוצה רף מסוים של נקודות שהוא צבר בסבב יכול להעביר את האלגוריתמים שלו הלאה, והנקודות האלה נמדדות בכמה דיסקיות הצלחת לצבור לעצמך. מהבחינה הזאת פרס, שזה אמור לדמות אוכל או משהו כזה. זה לא קשור לאלטרואיזם, באמת המונח אלטרואיזם פה, זה פשוט, זה דרך בשבילנו להגיד את זה, שניתן לזה משמעות וזה יתפוס כותרת וזה, אני מסכים עם זה. אבל זה כן נראה שבין שתי תיאוריות מנוגדות, אחת אומרת שמה שישפיע על יכולת של גנים כאלה להמשיך הלאה עם היצור, זה יהיה בעיקר הסביבה שהוא גר בה, או גודל הפרס, או גודל המשאבים, הזמינות של משאבים, האם הוא וכולי, לעומת מה הדמיון הגנטי בין חברי הקבוצה, לשתי תיאוריות מנוגדות, ובסביבה סטרילית, מופשטת וכולי, נראה שזה סלם דנק לאחת מהתיאוריות.
זו הבעיה הקלאסית של רדוקציה, ירון. אתה לא יכול לקחת את זה למקום האסתטי ולמדל לעצמך באופן מתמטי משהו שקורה ביקום המלוכלך שלנו.
אתה דווקא כן יכול.
אתה לא? יכול... יש לי מה, שתי קונספטים מתחרים? כבר פסול.
אבל אין ברירה אלא לעשות את זה.
לא, בוודאי שיש ברירה.
איך? אם אנחנו רוצים לדמות את הדברים, חייבים לעשות סימולציה.
אתה משתמש ביולוגיה. ברגע שאתה הולך ומתחיל להגדיר קונספטים ומתכנת קונספטים, אתה עבוד.
תשמע, אני לא לגמרי מסכים. אם כי עקרונית, אני מסכים בגדול. רוב הכלכלה בעיניי היא בעייתית בדיוק בגלל מה שאתה אומר. מנסים לדמות מערכת מאוד מורכבת בעולם באמצעות קונספטים מתמטיים בלבד ונכשלים. אבל לא רוצה להגיד נכשלים. כל הכלכלנים עכשיו ירביצו לי, נכון?
נכשלים, זה בסדר. מבחן התוצאה הוא...
אז אני רוצה, זה העונית שלי.
הנקודה היא כזאת. אתה כן יכול לבוא ולהגיד מה מהגורמים הבאים ישפיע יותר. יכול להיות שיש גורם שלישי שלא נכנס למודל הזה, שהוא משפיע הרבה יותר מכל האחרים. יכול להיות, אבל כן.
אני רוצה רגע להבין משהו. בסדר, אז ראו את זה ברובוטים, ולקחו ועשו איזושהי השלכה על איזשהו יצור, וראו את זה גם מול אותו יצור.
לפני שאתה עונה על זה, אני רוצה לשאול גם, זה נורא יטריד אותי, למה רובוטים, ולמה לא פשוט מודל ממוחשב? למה צריך להוציא את זה החוצה לגוף הפיזי, עם כל מה שאתה עושה בכל מקרה, הרי הוא אינטראקציה של משוואות?
אז ככה, שנייה, קודם, בנוגע למה שאת אמרת, נקודת הפתיחה לכל הדיון הזה זה שהמילטון הגיע לכלל שלו מתצפיות, והכלל הזה הושש ברמת תצפיתית איכותית, כלומר לא הצליחו לבודד מספיק משתנים, הסתכלו על סביבות מערכות אקולוגיות ובהם זה פחות או יותר הסתדר. כלומר זה לא שהכלל הזה הוא מפץ בלי שום קשר למערכת ביולוגית.
שהוא ראה והוא הגיע וגיבש איזשהו כלל.
כן, ונעשו על זה מחקרים וכולי, אבל הם אף פעם לא הצליחו להגיע לרמת הבידוד והזה כדי להכריע בין שני הדברים האלה. עכשיו, בנוגע ללמה בכלל זה עם רובוטים, המכון, זה לא סתם נעשה במרכז להנדסה, זה מרכז שמפתח נחילים של רובוטים ובוחן את ההתנהגות שלהם, והם, הסיבה שלהם בכלל להשקיע בדבר הזה, זה כי הם רצו לדעת בתכנות האבולוציוני שהם עושים לרובוטים שלהם, הם מפתחים מטוסים וכאלה, זה מה רמת הפרס שהם צריכים לתת באלגוריתם כדי לעודד את הרובוטים לפעול ביחד. כנראה שזה, לא, זה שילוב של public relations עם הזדמנות מחקרית, עם לקבל כספי מימון מהביולוגים, כי יש פה איזה ערבוב, אבל לדעתי הוא יצא משהו מעניין, כי שוב, תיאוריות אבולוציוניות קשה מאוד לבחון. בין היתר כי יש בהם הרבה מאוד פרמטרים מלוכלכים. אחרי שיעשו הרבה מאוד מחקרים כאלה, לאורך זמן, שבוחנים הרבה זוויות, יהיה אפשר להוציא אמירות יותר ברורות לגבי זה.
יש פשוט, סליחי לי, יש פשוט הרבה דברים שצריך לשאול ולקבל להם תשובות, לפני שיש לזה משמעות. כי תכלס, אנחנו סומכים עליהם שהם עשו את המעבר של כל הרמות האלה בצורה יציבה.
רגע, אבל ככה מחקר מדעי נעשה. לא. אני חייב לציין שבכל מחקר מדעי מפרק את העולם לגורמים, מנסה להסתכל על המקרים הפשוטים, לבודד משתנים, ולבדוק אותם מתוך ידיעה שזה רק חלק מהתמונה.
בוודאי.
זה, מה הבעיה זה מה שהם עשו? למה זה שונה מכל מחקר אחר שבו מנסים לבודד? למה זה שונה ממחקר אין ויבו?
זה מחקר ופיתוח. לא, זה מחקר ופיתוח. זה שאנחנו לא מדברים על זה הרבה, זה כי אנחנו מדברים תמיד על מחקרים שנעשים למען המחקר, אבל זה מה שקורה כל הזמן, כל הזמן בכל מקום. חצי מהאוניברסיטאות, כל החברות בעולם עובדות על מנת ליצור אמיתות אוניברסליות כדי שאפשר יהיה להפיק מזה משהו. זה רק שלב בדרך ל...
בניסוי הספציפי הזה הם ניסו להשש אמת אוניברסלית שמילטון קבע. לתת ראייה תומכת כלשהי. האם זה סוגר את הדיון? ברור שלא, אבל לדעתי זה אבן יפה במסגרת הבניין הזה.
בוא אני אבהיר את עצמי. אני לא נגד שעשו מחקרים כאלה, אני בעד. אוקיי? אני בעד שעשו מחקרים כאלה בגלל הבעיות שיש לנו באבולוציה. לא שהאחד מצדיק את השני, אבל אני בעד, אוקיי? אני בעד שעשו מחקרים כאלה. אני לא אומר שזה לא מדעי. אני אומר שבתור עבודה מדעית היא ממש חלשה. בגלל שיש לך הרבה קפיצות רמות, והשאיפה שלך תמיד לפשט כמה שיותר את הניסוי בשביל לבדוק את הדבר כמה שיותר קרוב לטבע. ופה יש לך קפיצות בכמה רמות, ויכול להיות שהם נעשו ברמה טובה או טובה פחות, אבל יש כמה בעיות אינהרנטיות בכל הקפיצות רמות האלה, שאני אישית צריך לקבל להם תשובה לפני שאני אבין את האיכות של הדבר הזה. אבל
זה נכון לגמרי, כי המטרה שלהם לא הייתה להגיע לטבע. לא מעניין אתם לחזור אחורה, הם רק רוצים את התכנות בסוף. אני לא נגד, אתה שכנעת אותי, ירון, אני בעדך, אני מלטף אותך.
בסופו של דבר, אם אי פעם נגיע למצב שבו מחקרים על אלגוריתמים ועל רובוטים יוכלו למדל יותר טוב את העולם האבולוציוני, זה אבני דרך מהותיות שחייבים לעבור דרכם.
ואגב, לא העולם האבולוציוני, אלא העולם הביולוגי.
העולם הביולוגי. זה אבני, אני מקבל, זה אבני דרך שמהותי לעבור דרכם. ולדעתי זה מצוין שיש קבוצות של חוקרים שרוצים להתקדם רק לכיוון הזה. כי לאט לאט העבודה תארם ויוכלו להכניס עוד מורכבות ועוד מורכבות.
שוב, אני לא מבטל את מה שקרה בניסוי הזה, רק אני חושב שהמסקנות צריכים לקחת בערבון מוגבל ברמה גבוהה. זה מסוג, אם היינו רוצים לדבר על משהו ולתת מאחוריו איזושהי הכרעה, לא היינו יכולים להשתמש בזה.
אין ספק על זה.
אוקיי.
אני אבל, אוקיי, אין ספק על זה. לא, אני כן אגיד את זה רק, בעוד שהרמות הפשטה שהיה צריך להעביר פה מורידות מהערך שלו, באותה מידה עיסוי הנתונים הסטטיסטיים שצריך לעשות בעולם האמיתי במעבדה ביולוגית, גם פוגם במחקרים האלה. הם משלימים זה את זה, וזה טוב שיש את שניהם.
אינדוקציה ודידוקציה. יד ביד. עושים, וזה תיאוריה מדעית.
אז ככה, זאת באמת הזדמנות טובה לדבר על אחד התחומים היותר מרתקים לדעתי, גם במדע, אבל גם בסוציולוגיה של המדע, זה פשוט מדהים.
אופן כללי בפסיכולוגיה של האנושות.
כן, כן. כי תמיד כשאנחנו מביאים פה את התחומים הפסדו-מדעיים הקלאסיים, אז גם מי שעוסק בהם הוא כזה פחות או יותר מפוקפק. כלומר, יש מעט אנשים מהממסד המדעי שעוסק בהם, לרוב הממסד המדעי מלגלג עליהם בצורה כזאת או אחרת, ובגדול האחוזים הם תמיד מעין 80-20, 80% אנשים שלא יודעים כלום, מול 20% אנשים שיש להם ידע שאנחנו בחברה מחשבים כידע גבוה, שעוסקים בהומאופתיה, בפרחי בח, בלא יודע מה. חרטטטיה כזו או אחרת. ולדעתי ביחד עם חיפוש חייזרים, התחום הזה של סינגולריות זה אחד מהתחומים הבודדים שבו היחס הוא הפוך. הוא תחום פסדו-מדעי לחלוטין, מלא בטכנו-בבל מפה ועד הודעה חדשה, אבל עוסקים בו אנשים שהם מאוד אקדמיים, עם תארים מפה ועד הודעה חדשה, שבתחומים שלהם הם לרוב מבריקים וחלוצים, ועשו התקדמויות גדולות מאוד עבור המין האנושי, אבל כשהם מסתכלים קדימה אל העתיד, הם זומחים את כל סט הכישורים שנראה שיש להם, והם מדברים בממש סוג של אמונה דתית, או אפילו ממש במנטליות קאט כזאת, וזה פשוט מרתק. אז נדבר על זה עכשיו, התחום הזה באופן כללי נקרא הסינגולריות. אוהו. אז ככה.
קורסה בעברית?
לא, אני לא מצאתי.
כי זה ביטוי מפיזיקה.
כן.
ושם זה נקרא סינגולריות.
האחידות.
ככה, המילה סינגולריות היא מגיעה מתחום של באמת פיזיקה. לדוגמה, אומרים שחור שחור זה סינגולריות או משהו כזה. סליחה, זה מקום שבו חוקי הטבע הרגילים מתקמים כל כך או מעוצמים בצורה כל כך גבוהה, עד שאי אפשר לדעת מה, אנחנו בחוקי הטבע הרגילים שאנו לא יכולים לדבר על מה קורה בפנים באופן משמעותי. זה מעין הקצה המאוד מאוד קיצוני של עקומה מתמטית רגילה, שאחריו כבר אלוהים יודע מה קורה ואי אפשר לדבר באופן משמעותי. אז
Even God doesn't exist.
It is God.
זה כמו במספרים מאוד מאוד גדולים או מאוד מאוד קטנים בדברים מסוימים?
לא, 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 זה מעבר לזה. זה לצורך העניין כאילו היה לך מספר כל כך גדול שהוא כבר אות או משהו. זה יוצא
ממש ככה, כן.
זה יוצא מהחוקים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדבר על מה שיש בסינגולריות, פשוט כי החוקים של הטבע לא תקפים שם כבר, למיטב הבנתנו. אנחנו משתמשים במשוואות שאנחנו מכירים, ואנחנו מסוגלים להגיע רק את נקודה מסוימת איתן. אבל מה שקורה בפנים, בהכרח קורה מעבר. אפילו שבמשוואה אתה לא יכול לשים מעל 100, בפנים יש 213%. בלתי אפשרי, לא נכנס
למשוואה. ואפילו לא מספרים.
כן. בדיוק, ואפילו כן. לא מספרים. לא נכנס למשוואה בכלל, אבל זה עדיין שם. אז
כן. זהו, לא סתם, אני אמרתי שזה מתאפיין באופן דתי או של כתות, הרבה פעמים באמת משווים את זה, הם אומרים, אתה לא מבין, זה כמו שאנשים לא יכולים להבין את המוח של אלוהים, ככה אנחנו לא נוכל להבין את מה קורה בסינגולריות. הרבה פעמים יש את ההקבלות האלה לתחום הרוחני או הדתי. אז ככה, ההגדרה הכי טובה או הכי רחבה של סינגולריות, סינגולריות טכנולוגית, אומרת כזה דבר, זה מצב שבו הטכנולוגיה מועצת ברמה כזאת, עד שהחיים האנושיים השתנו לבלי עיקר, שהדור שלפניהם לא יכול להבין בכלל מה קורה אחריהם. עכשיו, כשמסתכל על זה ככה, אז המין האנושי עבר כמה וכמה נקודות סינגולריות כאלה. אפשר להגיד שמהרגע שאנחנו מסוגלים להעביר הודעות במהירות מיידית, אז היה סוג של אירוע סינגולריות, שחלק ניכר מהחיים שלנו השתנה. שינויים בכלכלה עולמית זה אירוע סינגולריות.
מהפכה התעשייתית בכלל.
אכן, בדיוק. אז מהבחינה הזאת זאת הגדרה לא כל כך מועילה. ואנשים שמדברים על זה שעומד להיות בום גדול וסינגולריות גדולה, ומדברים על זה ככה, אז הם אומרים, לא, 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 תשמע. עד עכשיו אפשר להגיד שהיו בסדר, היו אירועים משמעותיים, אבל האירוע הבא עומד להיות משמעותי באופן יוצא מן הכלל, והם נותנים, יש שלוש אסכולות בגדול שהן אומרות, למה האירוע הזה עומד להיות כל כך שונה עד שהוא יהיה באמת crank it up to 11 שכזה. אתה מכת את זה הכי טוב, כאילו זה כבר לא מספר זהות, זה פחות או יותר ההגדרה.
רפרנס מכוון או שזה לא קשור?
רפרנס מכוון.
Spinal tap. So we got, see, most speakers have 10, and when you want to play it really loud, you move it to 10. But you see, what do you do if you want to go louder? We just go to 11.
אז יש שלוש אסכולות, הן מאוד מאוד דומות, אני אנסה להסביר את ההבדלים ביניהן, אבל הן דומות, אז ככה, האסכולה הראשונה אומרת כזה דבר, תשמע, זה נכון שבעבר היו טכנולוגיות חדשות וכולי, אבל כמו שכל בר דעת שמסתכל מסביב רואה, לא רק שהטכנולוגיות נהיות יותר טובות, אלא גם הזמן שבו המין האנושי מגיע לטכנולוגיה חדשה, הולך ומתקצר.
אפשר מספיק להסתכל 200 שנה אחורה על הקצב של המהפכות שעברנו. דיברתם על תעשייה וכן הלאה. אז אנחנו קוראים למהפכות, המהפכה הדיגיטלית, המהפכה התעשייתית, ומשהו כמו ב-30 שנה האחרונות עברנו איזה 4. אז ככל שעובר הזמן, אנחנו משיגים אותנו יותר ויותר מהר. כן.
בדיוק. כן, שעוד מעט ניכנס לזה. והם אומרים כזה דבר, ההתפתחויות הטכנולוגיות מועצות בקצב כל כך כל כך גדול, שעכשיו אנחנו במקרה חיים בתקופה בהיסטוריה האנושית, שקצב השינוי יהיה כל כך גדול והוא כל כך מהיר, עד שפשוט ההשפעה שלו על התרבות האנושית יהיה יותר ממה שאפשר לדבר עליה, וזה מה שיהפוך אותו למאוד מאוד 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 מיוחד. כי אומרים, קצב הפיתוח הוא אקספוננציאלי, ואנחנו כזה במקום שבו זה מתחיל לטוס לירח שכזה.
נשמע, כאילו, אם אנחנו לוקחים את זה לקיצוניות הסבירה, פשוט לפי הסתכלות אחורה, אז אם כל, נגיד, 6 שנים עכשיו יש מהפכה מאוד גדולה, בוא נגיד הבאה תהיה, לא יודע מה, ה-3DS, נגיד, מקדם אותה במחשוב נייד מאוד מפותח, שיהיה לכל אחד, ולא יודע מה, whatever, ואז תוך 3 שנים יהיה, ואז תוך 1.5 שנה יהיה מהפכה אדירה, בסופו של דבר, תוך, לא יודע מה, 20 שנה, אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו חווים מהפכות כל יום, פחות או יותר, או משהו שכזה, הקצב הפיתוח שלנו כל כך גבוה, והאמצעים שברשותנו כבר מספיקים to facilitate מהפכה נוספת במהירות שכזאת, כי הם פותחו על ידי המהפכה הקודמת, ונגיע למצב שבו יש מהפכות בכל רגע, עד שזה כבר אין מה לדבר, הגענו למין סינגולריות.
מהפכות בכל רגע זה משפט סינגולריותי לחלוטין.
כן. עכשיו,
מהפכת העל, נגיע לא, למהפכת
מהפכות
העל.
מהפכות אינסוף באותו רגע. שפשוט יגיע לנקודה כזאת, ואז הזמן יפסיק להתקיים, כי הוא יתקיים כל הזמן.
באופן מפתיע זה נשמע לי משהו שבטח לקוח מאיזה ספר שמישהו כתב על הסינגולריות. אנחנו ניכנס להתנגדויות עוד מעט, אבל איראן אמר את מילת הקסם, והיא to facilitate. בסופו של דבר זה המתנגדים, אחת מההתנגדויות הכי גדולות זה שזה לא משנה שהקצב מועץ, הוא לא יכול להיות מועץ עד רמה כזאת, פשוט כי אנחנו בני אדם, ובני אדם לא מסוגלים לתפוס את המציאות ברמה שהיא עד אינסוף מהירה.
יש לנו גם תרבות מורכבת להלאה, זאת אומרת, אז מה אם עכשיו, נגיד, עכשיו מישהו פותח גלולה שמאפשרת לך, לא יודע מה, לא יודע, תנו לי עזרה. מישהו עכשיו פיתח את המהפכה הבאה, אז מה הוא פיתח אותה עכשיו? אז יהיה early adopters בעוד 2.5 אולי, אחרי שהם הגיעו, זה יגיע לקהל הרחב בתוך 5-6 שנים, זה אף פעם לא יהיה פחות מזה, כי אנחנו תרבות נורא מורכבת.
וכי יש מגבלה על אמצעי ייצור וכו'.
בדיוק, שנייה, ועל הפצה
של מידר. ניכנס לכל הדברים האלה. אבל זה האסכולה הראשונה, שהיא בגדול, כאילו כשמסתכלים עליה, היא לא כל כך מופרעת. כלומר, היא מדברת על מגמה שבבירור כשאנחנו מסתכלים מסביב, אנחנו רואים אותה בתחומים כאלה או אחרים שאחרים, והיא פשוט אומרת, זה הולך ונהיה יותר ויותר מוקצן, עד שזה באמת, זה לא משנה אם זה יעבור את המחסום האנושי או ייתקע בו, אנחנו נגיע לאיזשהו גבול שהוא שונה מכל הגבולות האחרים. כי גם אם נגיע עד הכי מהר שאנחנו יכולים, זה גם רגע מסוים בהיסטוריה האנושית ששווה ציון. ונקרא לו הסינגולריות. החבר'ה השניים אומרים, או האסכולה השנייה אומרת, לא, 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 כל החבר'ה האלה לא מבינים על מה הם מדברים, זה לא סינגולריות, זה סתם טכנולוגיות חדשות, זה בכלל לא משנה. מה שמשנה הוא כזה, אנחנו מתקרבים לרגע בהיסטוריה האנושית, שבו במקום לעשות טכנולוגיה שתשפיע על כל האספקטים החומריים בחיים שלנו, אנחנו עומדים לפתח טכנולוגיה שתאפשר לנו לשדרג את התבונה שלנו. בין אם שלנו של המוח האנושי, באמצעים, לא יודע מה, סמים או ניתוחים או לחבר מחשב לזה, או על ידי זה שנמציא אינטליגנציה מלאכותית. והאינטליגנציה המלאכותית, נוכל לשדרג אותה ולשפר אותה עד שהיא תחצה את הרף האנושי. אוקיי? הם אומרים, וזה עוד החברה הרגועים, הם אומרים, מהרגע שנעשה את זה, הרי שברמת ההגדרה לאנשים ברמת האינטליגנציה שלנו, העתיד לא ניתן לחיזוי, כי זה יהיה העתיד שינוהל על ידי אינטליגנציה ברמה מעבר לנו. במובן הזה זה כמו לצורך העניין, אנחנו לא יכולים להבין את התוכנית של אלוהים, כי ברמת ההגדרה אלוהים הוא איזושהי רמת אינטליגנציה או תוכנית או תפיסה הרבה יותר שונה לחלוטין וטובה יותר משלנו. וזה הסינגולריות. ששוב, אפשר להתווכח אם הדברים האלה אפשריים או לא, אבל כעיקרון כטיעון זה נשמע טיעון הגיוני. אם משהו הרבה יותר חכם, נבון, אינטליגנטי ממך מנהל את העולם, אז אנחנו לא באמת יכולים לחזות איך העולם הזה ייראה. שזה בסדר.
לא יודע, יש לי כבר התנגדות במקום הזה, כי זה כמו להגיד שאנחנו לא, כמו שאנחנו בני אדם לא יכולים להגיד כלום על הטבע. שמובן, הטבע הוא ייצור אינטליגנטי, והרבה יותר מתוחכם מאיתנו, ויש לו הרבה פרמטרים שאנחנו לא, זאת אומרת, אנחנו לא באמת יכולים לחזות את העולם של מחר אף פעם. שזה נכון. אבל אנחנו כן יכולים להגיד דברים מסוימים, כי יש לו תבניות, צפויות שחוזרות על עצמם, והוא לאו דווקא ישנה אותם. אני חושב שבאותה מידה אתה יכול להגיד את הדבר על מכונות.
כן, פה, אז זהו, אני שם לשמיע
את מכונות. במיוחד אם אתה תכנת אותם.
אז זהו, הרעיון זה ש... או, יפה. מה שאתה אומר זאת הסתייגות נכונה, אבל החבר'ה לא אומרים את זה. באופן מפתיע, זה אחוזים בודדים מהמחנה הסינגולרי, שתי האסכולות האלה. הרוב המכריע של המחנה הסינגולרי, כן, זה מה ש... The bullshit meter went to 11. הם אומרים כזה דבר. לא, זה שטויות. הרעיון של נגיע לתבונה שהיא יותר מאנושית, זה בכלל לא משנה. הנקודה היא שאו שנמציא אינטליגנציה מלאכותית או שנוכל לשפר את המוח שלנו באופן כזה שהשיפור יהיה רקורסיבי. למה הכוונה? מכונה, אני אתחיל לדבר במובן שאינטליגנציה מלאכותית, כי הרוב מדברים על אינטליגנציה מלאכותית ולא על תכנות של המוח האנושי. אינטליגנציה מלאכותית טובה יותר, תוכל להבין איך לתכנן את עצמה יותר טוב, היא תבנה גרסה יותר טובה משלה, שתוכל לתכנן גרסה יותר טובה משלה, ולמעשה... בדיוק. השיפור באינטליגנציה יהפוך להיות אקספוננציאלי בפני עצמו, פחות או יותר, ואז היקום יתפוצץ. כלומר, זאת המסקנה הלוגית שלהם מהתהליך הזה. כלומר, הם אומרים, כמו שהטכנולוגיה, אנחנו, כל פעם שאנחנו ממציאים טכנולוגיה, היא עוזרת לנו לגלות טכנולוגיות יותר טובות ואחרות, ככה אינטליגנציה יותר טובה, תעזור לנו לגלות ולהפנים ולבנות אינטליגנציות יותר טובות, וזה יוביל לגידול אקספוננציאלי באינטליגנציה, שהוא בכלל משהו שאי אפשר לזהות ולדעת, ו... באמת, יש כתבים מסוימים שאומרים, והיקום יתעורר ונהפוך לישויות עיני. פחות או יותר זה קסם שהכל יהיה אפשרי בעזרתו.
איפה קורצוויל בכל הסיפור הזה?
יפה. אז מאיפה התנועה הזאת התחילה? היא התחילה פחות או יותר מסופרי מדע בדיוני, שהתעסקו ברעיון של אינטליגנציה מלאכותית הרבה מאוד זמן, ואיך העולם העתידני ייראה וכו', וגם מהוגים אמיתיים בתחום, כמו אלן טיורינג ואנשים אחרים מתורת המחשוב והלוגיקה ומדענים אחרים. וזה התחיל ממשחק כזה עם רעיונות, אבל לאט לאט מתוך המשחק הספרותי עם הרעיונות האלה התעוררו כמה שאלות אמיתיות, ויש כמה דמויות מפתח, אחת מהם שברק תייחס אליה, רוי קורצווייל.
קורצווייל.
קורצווייל, שהוא מהנדס מאוד מוכשר, שהגיע לכמה דברים מאוד טובים בחיים שלו, הוא התחיל להתעניין בזה ולעסוק בזה, והוא הפך להיות למען פאבליק פיגר של התנועה הזאת. האמת היא, כן, לרוב התנועה הוא הגור.
היום לאנשים שמצזעים את עצמם כסינגולריטיז.
כן, הוא הגור.
הוא הגור.
הוא פרסם כמה ספרים משמעותיים בנושא, The Age of Intelligent Machines, The Age of Automated Machines וכולי, בכל שנות ה-90 וגם בתוך שנות ה-2000, שבהם הוא מדבר על הסינגולריות הזאת. הוא לא הראשון שטבע את המונח, טבע את זה לפני זה ורנור וינג', שהוא פרסם ב... 1993, מאמר שממש אמר The Age of Post-Human Era After the Singularity. כלומר, הוא אמר, אנחנו כנראה מתקרבים לגשר הזה של תבונה על אנושית, ואיך החיים ייראו אחר כך. והוא משתייך למחנה שפשוט אומר, ברגע שתבונה על אנושית תתכנן את החיים שלנו, ההוויה האנושית עומדת להשתנות מהותית. בלי שום קסמים ובלי שום ממבו ג'מבו. זהו, אבל היום ללא ספק מי שמריץ את כל הנושא הזה של הסינגולריות זה רוי קורצווייל, שהוא באמת בספרים שלו הוא לא מגדיר טוב בכלל את המונח ועובר, מדבר בהמון מונחים פוסט מודרניסטיים ופסדו מדעיים שאין להם שום הגדרה. אז רוי קורצווייל הוא כבר המון שנים אומר שהאירוע הזה עומד להגיע, הסינגולריות עומדת להגיע, והוא מדבר באמת על אינטליגנציה מלאכותית שתשפר אותה, את עצמה עד אינסוף ותאפשר לנו לעשות דברים נפלאים ולחלוטין, והוא אומר זה מרתק התחום הזה, כי בעוד שהוא משתמש בכל השפה הפסדו-מדעית המוחלטת הזאת כדי להגיד שטויות, חלק מהנושאים שהוא נוגע בהם הם נושאים אמיתיים שנעשה בהם מחקר אמיתי. כלומר, הוא מסתכל לדוגמה על תחום, הוא והוגים אחרים בתחום מסתכלים על תחום כמו ננו-טכנולוגיה, שזו טכנולוגיה מאוד משמעותית שתאפשר לנו שליטה הרבה יותר גדולה על הסביבה שלנו, והוא לדוגמה מתחיל לעשות ניתוחים של זה יהיה נוראי אם האנושות תגיע לננו-טכנולוגיה לפני שהאינטליגנציה המלאכותית הזאת תוכל להגן עלינו מפניה, והוא ממש מקים מוסדות שנועדו לתזמן את הדברים האלה. יש מוסד למחקר של פיתוח תבונה מלאכותית ידידותית לבני אדם, כי כל המחקרים המאוד רציניים מראים שאם תתפתח תבונה מלאכותית, סביר שהיא תהיה רעה לבני אדם. אז הם מנסים לפתח ראשונים את התבונה המלאכותית שתהיה בעלת מוסר. זה בכלל בלי להגיד, אנחנו עוד נעשה איזושהי תוכנית על תבונה מלאכותית. כאילו כל הרעיון של artificial intelligence לחלוטין התפרק בשנות ה-90, וכל החוקרים הראשיים בתחום כבר זנחו את הרעיון של לפתח תבונה מלאכותית שתוכל לשפר את עצמה.
במובן הקלאסי.
במובן הקלאסי, כן.
תבונה דמוית אנוש.
כן. ויש איזשהו תמהיל מאוד מעניין, כי בגלל שעוסקים בכל הנושא הזה של סינגולריות, אנשים מתחומים פרקטיים מעשיים, שמאוד חכמים וטובים בתחומים האלה, אז כאילו נוצר מצב שזה מעין תנועה פסדו-מדעית מוחלטת, שמדברת במונחים משיחיים לחלוטין. עוד, כאילו, דילגתי על הקטע, עוד מעט נגיד למה כל מה שהם אומרים הוא פחות או יותר... לא סביר בעליל.
אבל למה זו תנועה? זה נשמע כמו סט של... זה אף פעם לא הבנתי. זה נשמע כמו סט של רעיונות שהם לרובם חיוביים. יש כל מיני כיוונים שאפשר לדבר עליהם, כמו שאתה מדבר על רעיונות שיש בספרי מדע בדיוני. מה זה התנועה הזאת? מה הם רוצים? איפה משקיעים כספים? כאילו...
ריי קורצווייל, בשיתוף עם המון אנשים, הוא מקים ארגונים שהם נועדו לעשות קונסולידציה לאנשים שמאמינים בחזון הזה, ולהפוך אותו למטרות פרקטיות. יש את אוניברסיטת הסינגולריות, שבה מעודדים מנהיגים לבוא וללמוד על התחומים האלה, ויש להם השתלמויות קיץ שנועדו לכוון את תחומי המחקר האלה של תבונה מלאכותית וננו-טכנולוגיה והתפתחויות ברפואה והנדסת אנוש ודברים שכאלה. לצד זה יש כל הארגונים כמו המכון לבניית אינטליגנציה מלאכותית סינגולרית, להכל יש סינגולריות בקצה, שהוא המטרה הפרקטית שלו זה להיות הראשונים שמגיעים לפיתוח תבונה מלאכותית ששמה דגש על מוסר. זה, יש פה גם את הפרדוקס המאוד מעניין, כל הרעיון של התנועה הזה, אי אפשר לדבר באופן משמעותי על מה יקרה אחרי האירוע הזה, אבל בוא נגיד לכם מה עומד לקרות ואיך אפשר להתגונן מפניו. Yeah. יש את המשחק המשעשע הזה.
It's quite ridiculous.
כן, עכשיו, קשה מאוד להציג, אי אפשר להציג את הנושא הזה במלואו, כי זה נושא מאוד רחב. חשוב להגיד, יש אנשים שהם, אפשר להגיד שהם שייכים לתנועה הזאת, אבל הם אנשים מאוד מפוכחים, עם רגליים על הרצפה, שהם פשוט אומרים, המין האנושי עומד לפתח טכנולוגיות מאוד משמעותיות, שיכולות להיות להם משפעות גלובליות. אנחנו צריכים להיות אחראים בנושא, ולהתכונן למה יקרה כשהם יבשילו, שזה נכון והגיוני.
משפט ברור והגיוני וראוי.
אז בואו נדבר לשנייה, ניקח את האסכולה הקיצונית שמדברת על התבונה המלאכותית שמשדרגת את עצמה עד אינסוף. בואו רק נשים כמה חורים בסירה שלהם, בתיבת הנוח שלהם. אחד מהדברים המהותיים ששוב עוד ניגע בו בהמשך זה בעצם בכלל השאלה אם, תבונה, אם אפשר ליצור תבונה מלאכותית שיודעת לשפר את עצמה, זה תחום שכרגע נראה שהתשובה עליו היא לא, או המומחים שבנושא מסכימים שהתשובה עליו היא לא, ואין לנו שום, אין לנו מספיק ידע לא על המוח האנושי ולא על איך מכונות מאבדות מידע ומה ההבדל בין מידע לבין תבונה כדי להגיד משהו משמעותי ואמיתי בנושא.
אבל הנקודה היא, אנחנו לא מסוגלים היום ברמת הידע שיש לנו ליצור אינטליגנציה מלאכותית מתוך הניסיון שלנו עד היום, אבל זה לא בהכרח אומר שבעתיד לא נגיע לאיזשהו מקום שכן נוכל ליצור אינטליגנציה.
זה נכון, אבל שוב, המוח שלנו גם כן עובד באופן מאוד שונה מאופן שבו אנחנו מדמיינים שהוא עובד. זה לא נכון שלמשל שיש לנו תבונה אחת, אין לנו, יש לנו המון מרכזים שונים שעובדים ביחד. התחושה האישית שלנו של להיות אני והמודעות שלנו היא אולי השפעת לוואי של משהו שמתרחש שם, ואולי זה אשליה מאוד גדולה. זה יכול להיות הרבה דברים, ורק הדיון על זה ארוך ומורכב. אז לא רק שאין כאן הסכמה לכך שזה קיים כמו שאנחנו מפנטזים את זה, אני מסכים איתך שאם זה קיים, ומחר אנחנו מניחים שהעולם נטורליסטי ואין לנו נשמה, אז חייבת להיות דרך לחכות את זה. אבל אפילו אם אפשר היה לחכות את זה, לאו דווקא באמצעי מכני. ייתכן שהאופן שבו עובדים מחשבים היום הוא מבסיסו בלתי אפשרי, לא מסוגל לחכות בכלל את המערכת הביולוגית הזאת, ולא פשוט בגלל שהוא עובד על בסיס בינארי.
כן, אבל יכול להיות שמחרתי איזה פריצת דרך ביולוגית שכן תאפשר לנו לחכות את זה. אנחנו לא באמת יודעים.
שוב, השאלה היא לחכות את מה? כרגע אין מה לחכות כל כך.
זה מה שאמרתי, שכרגע אין לנו את מה, כי אנחנו לא מבינים בזה מספיק. אבל בעוד X, לא יודעת, ה-X הזה יכול להיות גם גדול מאוד, או סינגולרי.
זה לא רק עניין של זמן, שוב, זה לא עד מתי נגלה את זה, זה אולי אין מה לגלות.
אבל עדיין קיים הסיכוי הקטן שאולי נגלה יום אחד.
זהו, התשובה הסטנדרטית של כל האנשי סינגולריות, לכל טיעון שמועלה מולם זה, אבל קצב ההתפתחות יהפוך לאינסופי. כלומר, כל התנגדות שאתה יכול לשים לי היא חסרת משמעות, כי ההתפתחות הטכנולוגית, אם מריצים אותה עד אינסוף, אמורה לפצות על זה.
יש פה כל כך הרבה דברים להגיד.
אני רק אסיים את הקטע הזה. במובן של כמו שאת אומרת, אנחנו היום לא יודעים כלום, אבל אם נוכל להריץ את הסרט קדימה ולתת עוד כמה שנים של פיתוח וזה, אז אולי. כי עיקרון האמירה הזאת היא נכונה, הנקודה היא שכבר היום המין האנושי מגיע לכל מיני פינות שזה לא עניין שאין לנו מספיק טכנולוגיה כדי להתגבר עליהם או אינטליגנציה, אלא פשוט אי אפשר להתגבר עליהם ברמה של ככה היקום עובד. חלק מאוד גדול ברעיון של אינטליגנציה שמשפרת את עצמה זה שהיא לא תהיה איטית כמו הביולוגיה שלנו, אלא שכן תוכל להריץ את עצמה בקצב מספיק קדימה, וכמו שעלה פה בדיון, אולי בכלל אין כזה דבר אפשרי.
ייתכן שזה עניין של המבנה, ואם זה עניין של ארכיטקטורה, אז אי אפשר לעשות יותר מהירה. אם את רוצה להשיג תוצאה א', נקרא לזה מודעות, ייתכן שהארכיטקטורה היחידה שבה ניתן ליצור את זה בתנאי הטבע שקיימים, היא אך ורק האופן שבו זה קיים כרגע, ואי אפשר לעשות זה יותר מהיר, כי זה פשוט לא האופן שבו זה עובד.
עכשיו, חשוב להגיד, כבר נתקלנו בכמה תחומים כאלה, שבהם כאילו כבר הגענו לקצה העליון, הגענו לרכיבים שברמה הקוונטית הם כבר לא מסוגלים לתת שום תוצאה משמעותית. כלומר, כן יש איזשהו חסם פיזיקלי, לוגי וחסמים אחרים שיכול מאוד להיות שנתקל בהם, והדרך של כל התנועה הזאת להתגבר עם זה, על זה, זה אתה לא מבין, הטכנולוגיה תואץ ברמה כזאת שאין שום חסם שיכול לעמוד בפניה.
כן, שזה נורא יפה, ויש, בוא נתחיל עם הכלל הרחב. אנחנו צריכים לשים לב שזה עוסק בחיזוי העתיד, שזה תמיד מקום למפלות, כי אתה לא יודע. אתה לא יודע, אתה לא יודע גם...
אני לא בטוח שהם רוצים לחזות את העתיד, הם רוצים לחזות את דפוס לגבי העתיד. אני לא חושב שהם אומרים טוב, כמובן שלא אומרים מה עומד לקרות, אמור להיות חלק מהקטע שהם לא אומרים מה עומד לקרות, אבל הם כן מדברים על משהו שנראה כמו זורם היטב מדפוסים שהיו עד עכשיו.
זה, אבל ספציפית ריי קורצוול נתפס בזה שכמעט כל תחזית אמיתית שהוא אמר לא התגשמה. מישהו עשה ניתוח על זה. אנחנו כרגע, כן, כולנו אמורים ללבוש מחשבים לבישים קטנים ברמה אינפיסטימלית.
רגע, רגע, ב-2045 או משהו אמור להיות
הסיפור? הוא רוצה שזה יקרה ב-2045, אבל ספציפית הוא אמר לגבי 2010 שכולנו נלבש מחשבים זהירים ברמה כזאת שאפשר להתפור.
שוב, זה כבר הגדרה ספציפית לגבי חיזוי שאף פעם לא יכולה, אי אפשר לעמוד בה.
אין הרבה אנשים שאפילו מתווכחים על התפיסה הזאת שההתקדמות הטכנולוגית הזאת היא באמת מתרחשת בקצב הזה. אבל תכלס, אנחנו יכולים גם למצוא דוגמאות הפוכות לזה, שבו אתה יכול להסתכל על האובדן של כל הידע אחרי הנפילה של רומא. אתה לא יכול לצפות את הדברים האלה, זה נורא בעייתי.
אחד הטיעונים המרכזיים של ההתפוצצות הזאת שאומרת להגיע, זה השיפור הרקורסיבי הזה עד אינסוף, לכאורה. והנקודה היא באמת ברמה של משאבים על פני כדור הארץ, החום שמערכות ייצרו, האינטרס הכלכלי של אנשים בכלל ללכת לכיוון הזה, מערכות אנושיות לא עובדות ככה, ולא רק מערכות אנושיות, מערכות בטבע מתחילות בזרימה אקספוננציאלית, כמו לדוגמה גידול של חיידקים או כאלה, והן תמיד נתקלות בחסם שמוריד אותם מזה, ככה הטבע מתנהג. זה לא טיעון שאומר שבוודאות זה לא יקרה, אבל זה מקל מאוד גדול בגלגלים שהם לכאורה אומרים, עד עכשיו ההתקדמות הטכנולוגית הייתה אקספוננציאלית, שאגב גם בנוגע לזה יש ויכוחים. כשעוברים על השקפים שריי קורצוולד מוציא כדי להראות את הקו האקספוננציאלי, הוא שם כל מיני תאריכים כמו יצירת הצמחים על כדור הארץ, ואז מיפוי ה-DNA של סתם נקודות בהיסטוריה, אבל אם יוצרות את הקו המאוד יפה הזה. כן, אז הוא עושה עיסוי מאוד גדול לנתונים, והנקודה היא שבאמת, בסופו של דבר, גם עם חוק מור שברק התייחס אליו מקודם, זה אומר שכל 18 חודשים לכאורה מחשבים מכפילים את כוח המחשוב שלהם, בסופו של דבר, ולו ברמת השיווק של המחשבים החדשים, זה ייתקע בקיר, גם אם נצליח לייצר את זה ברמת החומרה, כי אין שום סיבה למכור לך מחשב אם אין לך תוכנות שישתמשו ביכולות המאוד חדשות שלו. אז הרבה מאוד פעמים אפילו הדברים האלה מונעים התקדמות של המין האנושי.
אני רוצה לציין שבכך אגב נמנעת הסינגולריות בתחום משחקי המחשב. הקונסולות Xbox 360 ופלייסטיישן 3 מציגות גרפיקה כל כך מוצלחת והן כל כך חזקות. הפלייסטיישן 3 משמשת לעיבוד נתונים כמחשב על בארצות הברית.
משרד לאנרגיה לדימוי פיצוצים גרעיניים בכל הדברים האלה.
סבבה. שכרגע לא נראה מתי עמדות לצאת קונסולות חדשות, כי אין בזה טעם. יש תחזיות שאומרות שבקרוב תהיה סינגולריות, שתאחד את הבידור הביתי לכדי איזושהי מערכת אחת, ופשוט יגיע לסופן של הקונסולות. יש אומר שניכחדו בגלל שהמערכת החכמה יותר החליפו אותן.
כן, הייתי אומר, באופן כללי הבעיה שלו, שבתור חיזיון עתיד, הוא, אתה יודע, אתה יכול, שוב, דיברנו על זה מקודם, שדיברנו על לחזות דברים שקורים בטבע. אם אתה בורח הדבר קטן בזמן קצר, יש לך יותר סיכוי להצלחה. אם אתה לוקח משהו ענקי שדורש עוד 1,000 דברים אחרים שיקרו, שהם לא מבוססים כשעצמם היום, אז יש לך פה מגדל קלפים, לצורך העניין. גם, אתה יודע, אחד הפתרון, הדברים הנורא חשובים זה אינטליגנציה מלאכותית. יכול מאוד להיות שזה בלתי אפשר בכלל, לפחות במובן הקלאסי, אירון הזכיר את זה. במובן הזה, בנושא הזה, אני ממליץ לכולם למצוא פילוסוף בשם ג'ון סירל, שמדבר על ההבדל המהותי בין המוח למחשב. לא, זה מקרה של השפה שמבלבלת אותנו. אז תלכו לסירל בשביל הנושא הספציפי הזה, תלכו לויטקנשטיין בשביל של כל הבעיה הכללית של איך השפה מבלבלת אותנו ויוצרת תפיסות ומודלים שווא.
רק נסכם קצת חלק מהדברים שעברנו עליהם. יש הנחות יסוד שנראה שעומדות בלב הטיעון הזה של הסינגולריות, בין היתר ההצעה אינסופית, יכולת שיפור אינסופי, אינטליגנציה מלאכותית שמשחק חלק מאוד מאוד חשוב, שלגביהם יש פשוט סימני שאלה, ולמעשה זה נראה עוסקים בתחום כאילו נראים מפקפקים מאוד ביכולת להגיע לדברים האלה, וכל התיאוריה הזאת נשענת עליהם בצורה מהותית. מעבר לזה, יש חלק מהדברים שהם אומרים שהם demonstrably wrong כשאתה מנסה להפעיל אותם על התרבות האנושית, כמו האינטרסים של אנשים בכלל הלכת לכיוון הזה, מבטלים לחלוטין כל גורם שמרני שאולי יהווה תנועת נגד לדברים האלה, מבטלים לחלוטין את העובדה ש כאילו הם אומרים, מהרגע שהאינטליגנציה המלאכותית תשתלט ותכוון את החיים שלנו, אז זה בכלל לא משנה יותר מה אנשים רוצים, היא תבנה לה את העולם משלה, ובמובן הזה, כאילו, זה אולי נכון, אבל בשביל זה אתה צריך להגיע לשם, והתנועה האנושית שאמורה להוביל אותנו לנקודה הזאת, בכלל לא בטוח שהיא תרצה ללכת לכיוון הזה. יחד עם זה, שוב, בגלל זה תחום כל כך מעניין, כי יחד עם זה, בבירור, עומדות להיכנס כמה טכנולוגיות שעומדות לשנות באופן מהותי את מה המשמעות של להיות אנושי, והמיקום והזמן שאנחנו חיים בו, והתקשורת האנושית, וזה באמת עומד להיות מרתק. פשוט, לדעתי, אנחנו עושים כמה לינקים, הדיונים בנושא, והתנועה הזאת, כמה שהיא מוכנה לסלוח על אמירות חסרות משמעות וחסרות הגדרה שפשוט זורקים לאביב, להעביר, והם אומרים, אבל אנחנו מדע, תראו, בתחום א', בתחום ב', בתחום ג', תראי את ההתקדמויות שיש, בלי להבין שמה שהם בונים על זה, זה שטות מוחלטת, או כמו שמסימו אוהב להגיד, nonsense on stilts.
Not even wrong.
בדיוק, not even wrong. במובן הזה אפשר להגיד שגם מישהו שנשען על מכניקת הקוונטים, כדי להגיד שהתודעה האנושית מתמזגת עם היקום וזה, גם הוא יכול להצביע ולהגיד, אבל תראה, מכניקת הקוונטים מוכיחה את עצמה, ויש התקדמות דמות בניסויים, אבל זה לא משנה אם אתה מאבד את כל הבהירות הזאת בלזרוק סתם מונחים לאוויר.
זה יהיה גדול. אני רוצה לעשות גם כן תצפית עתידנית. וזה שהתנועה הזאת יהיה למקום עוד מעניין, וכולנו, לא, מי שיהיה חי אז, יענה להסתכל על השורה של מחקרים שיש לגבי חיזיון העתיד, ולראות איפה הם עומדים שם. אני חושב שהם יעמדו יחד עם הרבה אנשים אחרים מובלים אידיאולוגית הרי, זה לא דיברנו על זה בכלל הרי, רוב המניע של התנועה הזאת הוא אידיאולוגי, זה לא שבאמת אנשים רואים בבירור את העתיד הזה שהוא מגיע, יש שאיפה להגיע אליו, יש איתו הרבה דברים חיוביים.
התנועה התחילה דווקא מהאנשים שכן ראו את זה, שהם הסתכלו על תחזיות ואמרו לדוגמה בתחום של תבונה, בתחום של זה, אני, כאילו, זה, השור של זה היה בסופרי מדע בדיוני, שהלכו עם הקווים האלה הלאה בלי, כי זה היה מעניין פשוט.
כן, אבל סופרי מדע בדיוני, that's what they do. They imagine a possible future בשביל לדון בדברים המשמעותיים שיש.
אז אידיוטים כמו קורצוול לוקחים את זה הלאה.
אני לא מכיר את קורצוול אישית, אבל אני לא יודע אם הוא אידיוט גם.
אני רק רוצה להגיד משהו ספציפית בנוגע אליו, כי הוא באמת, התנועה הזאת היא עם הפנים שלו, והמתונים יותר בתנועה הזאת לצורך העניין גם מאוד מתעצבנים מזה, שקוקו כזה הוא הפנים הזה שלהם. לצורך העניין, קורצוול אומר, חלק מהרעיון של הסינגולריות זה כמובן שגם הרפואה האנושית תתקדם עד אינסוף, ואנשים יחיו עד אינסוף וכולי, והוא מנסה להגיע חי לנקודה הזאת, כי הוא אומר שמי שם החיים בוודאות יובטחו. וכדי לעשות את זה, הוא לוקח מאות כדורים ביום, כולל תרופות הומאופתיות, ויסווי מרפא, והולך על כל שטות של מחקר גרוע כזה או אחר שאומר שאתה יכול להאריך את החיים שלך, בניסיון נואש להגיע לנקודה הזאת. הוא חוזה שהוא יגיע לסינגולריות בגיל 92-93.
זה, אני לא יודע אם הזכרת את זה, אבל נושא שאני תמיד נמשך עליו, אבל אני שומע עליו הרבה בהקשר של הסינגולריות, זה באמת חיי נצח עוד דרך הדאונלואוד, שפשוט נהפוך, התודעה שלנו תיכנס לתוך מכונה ואז נחיה לנצח באיזו צורה שנרצה, או לחלופין הלבשה של מכונות, יצירת סייבורגס והערכה לא טבעית של חיי אדם דרך המנגנונים מכניים לא ביולוגיים.
עם ננו-טכנולוגיה שתתקן לך כל תא בנפרד נניח או משהו כזה.
למשל.
אז זהו, כאילו, תמיד כשגם זורקים להם בפנים, אבל לדוגמה, כאילו, כדור הארץ יש לו כמות מוגבלת של משאבים, אתה צריך להגביל את זה איכשהו, אז שוב, יש את הנפנופי הידיים האלה של, כן, אבל אחרי הסינגולריות זה לא משנה, זה לא ישנה, כי ההתקדמות הטכנולוגית תוכל לתמוך בכל מה שרק תרצה. ששוב, יש בזה איזה משהו, יש כמה טכנולוגיות שנראות שעומדות לשחרר את המין האנושי מהרבה מאוד כבלים שיגנו אותו לקרקע, כמו שפעם האש שחררה אותנו ממזג האוויר, ופרוות שחררו אותנו ממזג האוויר, וחקלאות שחררה אותנו מתלות בעונות כדי להביא ילדים חדשים ומנדידה בדיוק, אז זה נראה גם שננו-טכנולוגיה ורפואה וכולי ישחררו אותנו מהרבה מאוד כבלים אחרים. אבל בין זה לבין לעשות את הקפיצה של, זה פשוט סוג של מתי קסם שהם מנפנפים בו, אחרי הסינגולריות הכל יהיה בסדר.
זה גדול שזה הדוגמה שלך, חבל שאתה לא תומך סינגולריטי, כי אז אתה אומר לך, כן, אז המצאנו את האש ושלטנו במזג אוויר עד שבא הטייפון והרסנו הכל, והמצאנו חקלאות עד שהיה את ה-Great Potato Famine, ואתה חושב, זה נמשך בלי סוף.
אבל אתה יודע, לוויינים לשליטה במזג האוויר וזריעה של עננים.
המטאור שנפל, כאילו, אתה יכול למצוא דוגמאות.
אין שום בעיה, כולנו נחיה כאנרגיה בחלל, זה לא משנה אם המטאור ייפול או לא.
אבל יש לי שאלה, בעיקרון מבחינתם, סוף העולם הוא משהו טוב. הוא יביא אותנו למקום טוב, לעומת אחרים שאומרים, כי אם אני מבינה נכון, יהיה איזה פיצוץ, לא משנה, פיצוץ או תפחות כזאת,
אנחנו
נגיע למקום שכולו טוב.
אני לא יודע אם אומרים טוב. אחר, ומעבר לכך, בלתי נמנע.
זהו, כאילו, ולמעשה, הסיבה, ברק אומר, התנועה הזאת היא אידיאולוגית, הסיבה שמוקמים כל המכוני מחקר האלה, ואנשים עובדים בנושאים האלה, זה כי הם דווקא רואים סכנה מאוד מאוד גדולה. הם אומרים, אינטליגנציה מלאכותית מבחינתם, זה רוב הסיכויים שזה יביא להשמדת האנושות.
יש טיעון מרכזי לפני שאתה ממשיך לדברים הבאים?
למה הם אומרים את זה? כי הם אומרים ככה, אינטליגנציה מלאכותית, אם היא יהיה לה רצון, שזה סיפור בפני עצמו, נניח שיהיו לה מטרות כלשהם להשיג, אוקיי? של התקדמות וזה. ואז זה לאו דווקא שהיא תרצה ברעתך, זה פשוט שהאטומים שלך יכולים לשרת אותה יותר טוב בתור משהו אחר, אז היא לא תרצה לדאוג להמשכיות שלך. ובמובן הזה היא תהווה סכנה מאוד גדולה על המין האנושי, כי זה עוד שחקן שמתחרה על אותם המשאבים שהטובה של המין האנושי לא בעיניו. לכן הם באמת, הם משקיעים הרבה מאוד כספים בניסיון לחקור איך לפתח אינטליגנציה מלאכותית עם תודעה. עם מוסר, סליחה.
עם מוסר שחיובי כלפי בני אדם.
אכן. טוב, חופן באמת, אפשר לחפור בזה בצורה אינסופית, אנחנו נעצור פה נראה לי. אני רק אסכם ואני אגיד, זה מרתק לקרוא על זה, א', כי הנושאים עצמם ברגליים של התנועה הזאת הם מאוד מעניינים, זה הדברים שהם בחזית הטכנולוגיה, וחלק מהתחזיות העתידיות שלהם הם מעניינות, כי ננו-טכנולוגיה, אבל מחשוב על העצה של התרבות האנושית, זה מעניין. מעבר לזה, זה מעניין להסתכל על זה כתנועה, ולראות עד כמה מהר מדע יכול להידרדר לשטויות ויכול לתמוך בשטויות, וזה קריאה מרתקת. אני ממליץ בחום לכולם על זה, אני אשים לינקים, וזה פשוט תחום מעניין ומרתק לדעתי. עכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה בכל שבוע אנחנו מעודדים את המאזינים שלנו למצוא מקומות שלא דייקנו בהם, או שיש להם מה להרחיב לגבי הדברים שאמרנו, ולשתף את השאר או בתגובות או באמצעות תופס צרו קשר. אתם יכולים לעשות כל זאת בעוד באתר שלנו, www.safeksavir.co.il. ובנוגע לתוכנית הקודמת, הרבה אנשים, אני לא אגיד מישהו ספציפי, כי היו באמת הרבה, פירטו עוד הרבה מאוד על המכניקה של גלי אור, ומדוע דברים נראים שונה בזריחה, בשקיעה ובצהריים.
מאוד מעניין.
כן, האמת היא, זה היה יפה, תגובה על תגובה, לאט לאט נכנסה יותר לעומק התופעה, והראתה כמה היא מורכבת, מצד אחד זה הגלי אור, מצד שני זה המולקולות באטמוספירה, זה היה מאוד מעניין, אנחנו ממליצים לכם ללכת ולקרוא. אז תודה רבה לכל מי שהשתתף בזה, ואנחנו, אנא מכם, אם שמתם לב למקום שיש לכם עוד מה להרחיב, או קישורים מעניינים, שתפו אותנו ונשתף את שאר המאזינים.
תן את הקרדיט, תן שמות של אנשים.
היו כמה.
אנשים נכנסים לאתר, לוקחים את הזמן, כותפים, מצרפים לינקים. תן קרדיט.
מי שבעיקר נתן את רוב המידע זה היה אורן, בתשובות לדקל, ותודה רבה על זה. וזהו, לא יודע. אורן, בעיקר אורן, תודה לאורן.
תוכנית אחרונה, אתה יכול לשלוף שנייה? מישהו שלח לנו...
סרט של חייזר?
כן, סרט נוסף של חייזר.
זה היה רועי.
אוקיי, רועי שלח לנו לינק לעוד סרט על חייזר, והסרט הזה הרבה 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 יותר מוצלח מהסרט הקודם שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת. או לפני קודמת, תוכנית מספר 50 ומשהו, וזה לא מפתיע, כי זה סביר מאוד להניח נלקח מסדרת טלוויזיה שנעשתה בשנות ה-90 ומאוחרות. אני אכלול מיוחד שיעורי לינק שעוסק בכל הנושא הזה, אבל המקום שבו עולה הסרט לראשונה, המשתמש הזה, מישהו כבר זיהה אותו כמשתמש אחר, שזייף בעבר וגם זייף עכשיו, והוא יודע מה המקור של הצילומים, אז את מי שזה מעניין, נצרף גם את הלינק הזה.
Okay.
כי זה לא מעניין לעסוק בזה בתור אייטם ממש, כי כבר עשינו את זה פעם אחת. אהו.
ועכשיו ליאורה תאתגר אותנו באמת או ספק סביר.
I'm gonna kick your ass.
חלזונות נאצים.
שנייה, לפני שאת מתחילה אני רוצה לעשות איזה חיזוי של העתיד, בוא נעשה פה איזה ניסוי קטן. אוקיי? ככה. אני יהיה היחיד שיפגע נכונה, וערן וירון יטעו. לכם יש תחזיות אחרות?
אני וערן נצדוק, ואתה תטעה.
אני חושד שעוד 10 דקות זה כבר מעבר לנקודת הסינגולריות, ולכן אני לא יכול לחזות מה יהיה שם. ובכלל, ברק, הניסיון שלך לעשות זאת כושל מראש, ומעט מביך.
בגלל שאני עוד לא הגעתי לסינגולריות, אני פרימיטיבי. אתה כבר הגעת, ואתה בעצם מדבר אליי מה העתיד.
כשהמשינז יעלו, אתה תהיה הראשון שיועמד עם גבו אל הקיר.
מטל פינס.
אוקיי, אז האם צדקו הנאצים או לא, תכף נגלה. כי אולי, לא יודעת, הנושא של האמת הספק סביר הוא הומוסקסואליות בבעלי חיים. אוקיי, אז אחד. התנהגות הומוסקסואלית תועדה בקרב, אני אגיד, כ-1500 מינים של בעלי חיים שונים. בעיקר ביונקים ועופות, תועדה. זה אומר תועדה, זה פיזית ראו אותה. אז מהתחלה, הברבור השחור האוסטרלי נצפתה בו התנהגות שכאשר זוגות של זכרים שדוגרים על הביצים, ההצלחה של הצאצאים היא בשיעור ממוצע של 80% שבהם הם מגדלים את הצאצאים, לעומת זוגות הטרוסקסואליים. זאת אומרת, כשיש זכר ונקבה, האחוז של הצלחת הצאצאים הוא 30%, לעומת 80% כששני זכרים מגדלים את הצאצאים. Okay? ועדיין בכל התצפיות שנעשו לא נצפו מינים שבהם יש קשר הומוסקסואלי קבוע לאורך חיים. זאת אומרת, שני זכרים או שתי נקבות שמנהלות קשר זוגי כמו בבני אדם לאורך כל החיים.
זה האייטם השלישי.
זה האייטם השלישי, ויש אחד ש... ברק, תצדוק ותוכיח את ה...
לא, אני לא רוצה להשפיע עכשיו על התוצאה, אז בואו, אוקיי, למרות שאין לי ברירה. אז ככה, הראשון, 1500 מינים, נשמע לי קצת מעט מדי, אני חייב לציין. לפי הבנה שלי, התנהגות הומוסקסואלית קורית בערך בכל המינים שהם לא חרקים. גם בטח אצל החרקים, אבל אצלם זכר ונקבה זה קצת מבולבל, you know.
אז אני אחדד רק נקודה, זה תועדה, יש... זאת אומרת, יכול להיות שיש תועדה. עוד, לא קורית בה, אלא תועדה.
אוקיי.
אולי נת... אוי, אולי נת...
תועדה, אוקיי, תועדה ראו, אבל אחרי זה שאני יודע, זה לא מתי... לא חשוב. אוקיי, אורייט, בוא נעזוב את זה. אז אני נשמע מעט מדי, הייתי אומר, באופן כללי. שתיים, הוא מאוד מוזר. לא בגלל שלהומואים יש סיכוי הצלחה, אני דווקא ישר בא לרציונליזציה, הם שתי זכרים, בברבורים, לא יודע איך זאת, זה ברבורים, ואולי הם יותר מוצלחים בתור הגנה על הריח הנולד, אבל אז הייתי צופה, לא הייתי צופה את זה, רציתי להגיד הייתי צופה, שיהיו שם הרבה יותר יחסים הומוסקסואליים, אבל אז, how did they bring in children? So, איך זה בכלל קורה ששתי ברבורים הם מופקדים על תינוק? מה קרה לאימא?
הולכים לבנק הזרע.
והשלישי, המאוד הגיוני, כי כמובן, אצל אנשים אנחנו מדברים על אהבה ומונוגמיה, אבל במקרים של הומוסקסואליות in the wild קוראים כי people like the, you know, creatures like the fuck. זה חסר הגיון לחלוטין, אם אתה הולך לקפוץ למין האחר, שישאר עם יצור אחד מאותו הזן, שאתה יכול לפזר את הזרע. אז ככה. אז 3 הוא אמת. עכשיו 2 ל-1, 1500 מינים תועדו, אבל מצלמה? לא, היא עשתה איזה תיקון, זה מספיק טוב. אז אני אומר ש2 הוא שקרי, זה אחוזים גדולים מדי בשביל שזה לא יהיה אחר. 2 הוא השקר.
מה היית רוצה להגיד ש3 הוא השקר? אבל אני דווקא חוזר לנקודה של 1500 שדיברת על מנחתחילה, לדעתי זה הרבה הרבה יותר, אני חושב שתועדה הרבה יותר, ולדעתי זה השקר.
אני דווקא בקטע של ברק, נראה לי שתועדה זה, לא סביר שיש, לא נראה לי שיש הרבה מחקרים בנושא הזה, 1500 מינים זה נשמע לי בדיוק על הגבול שבו ניתן מימון כדי לתעד את זה בצורה מדעית וטובה, זה נשמע לי סביר. הקטע שהברבורים, אני מסכים ברק לגבי העניין שלהם יוכלו להגן יותר טוב על הצאצא, כנראה, כנראה, אבל זה נשמע
which is sexist ממש by the way you do that is sexist. אני אמרתי זה וישר קלטתי, כי
מה, הם גדולים יותר,
הם ברווזים, למה אתה יודע, אתה מסתכל על יתושים עוד פעם חרקים, אבל אתה יודע
ברבורים לא ברווזים.
כן,
בברבור יותר גדול,
זה אפילו הברבור השחור,
ברבור השחור, ברבורים הגברים הרבה יותר גדולים. אז זה נראה לי אחוזים גבוהים מדי. אני דווקא אגיד שהשלישי הוא השקר, יחד עם ברק. אז אני אגיד שהשלישי הוא השקר, כי לדעתי דווקא כן נצפה, פשוט כי זה אייטם שאחרת לא היו מדברים עליו. נראה לי שזה קוריוז שמצאו את זה, ולכן זה בכלל אייטם שמדברים עליו, אחרת לא היו מדברים על זה. אוקיי, כן.
טוב, אז כיוון שאירן שלא יחטוף דוח, אני אעשה את זה יחסית מהיר. התנהגות הומוסקסואלית אכן תועדה בקרב 1500 מינים, לפחות בספרות, וחשוב להדגיש את זה שחלק מההתנהגות הזאת תועדה רק בשבי. לדוגמה, אצל פינגווינים יש איזה מחקר ביפנים שכרגע הצליחו לתעד רק בשבי התנהגות כזאת, אז לא בטוחים, יש דברים שתועדו בוודאות אצל בבונים ובעוד כל מיני בעלי חיים שתועדו בוודאות גם בטבע, או דולפינים וכולי.
אני תיעדתי בוודאות זוג בפלו כשהייתי בקניה לפני 20 שנה, זה בעצם 17 שנה. בוודאות זוג בפלו, בעדר של בפלו זקנים, רק גברים, רק זכרים, סליחה, שצמחים אחרים, הם, טוב, כן.
ומי מאיתנו לא ראה כמה כלבים ברחוב,
בדיוק, אבל כלבים וכל בעלי החיים שהם מבויתים, זה נישה נפרדת לגמרי, אבל לפחות בספרות מתועדים, כן?
דוג זה דוג.
כ-1500 מינים. עכשיו, הברבור השחור האוסטרלי, הוא אכן ברק טעה, וזה נכון.
היי, you've been cortswailed.
והסינגולריות הוא חד משמעית.
צדקתי!
אז ככה, מה שקורה זה שהם זוג זכרים, שהם פשוט, אחרי שאחד מהם מפרה את הנקבה, הם מעיפים את הנקבה מתוך הקן, והם שניהם שולטים, ובדיוק מאותה, כנראה, לא יודעים להגיד את זה בוודאות, אבל כנראה מאותה סיבה ששני זכרים הם קצת יותר גדולים, והם מצליחים לשמור על הביצים טוב יותר, ושיעור, שזה שיעור באמת, אני קראתי זה כמה פעמים כדי להאמין בזה, אז כן, 80% לעומת 30% בזוגות הטרוסקסואלים, נשים הם חרות, ובדיוק הפוך, כמו שירון אמר, נמצאו מינים, חיפשתי איזה מינים, לא ממש היה כתוב, אבל נמצאו מינים אחדים שבקרבם יש רק קשר הומוסקסואלי קבוע, והקשר ההטרוסקסואלי הוא רק בשביל רוויה.
כמו ביוון, it's awesome.
כמו, זה גם כמו זוגות הומוסקסואלים שקיימים בבני אדם, שהם
מחליטים. כן, אבל קשה, אני מסכים עם ברק עקרונית שקשה להגיד על מה המצב בקרב בני אדם, אבל כן, לא מסכים עם ברק עם כך שיש המון סוגים של יחסים הרי בין חיות.
כן, דיברו על דולפינים למשל, שכמעט כל דולפין עובר תקופה של הומוסקסואליות בצעירותו, כדי ללמוד את הזכריות וללמוד כל מיני שיטות, אז חלק מזה זה כנראה גם הזדווגות בינם לבין עצמם, ודיברו על זה שבקרב דולפינים, שממשיכים את היחסים ההומוסקסואליים שלהם לאורך החיים, ולא זונחים אותם אחרי גיל הבגרות, הרוויה אצלהם היא מוצלחת יותר גם, מאשר דולפינים שהם כאלה שבגרות זנחו את ההומוסקסואליים.
אוקיי. יש פה בעיה אינרנטית. אם הם עם בן זוג, אז הם הולכים, שוכבים עם נקבה, אז הם לא מונוגמים.
לא אמרתי,
לא, הדולפינים, לא, שנייה, הדולפינים לא היו קשורים לדוגמה ההיא.
לא,
אני חשבתי כאילו mate for life בתפיסה האנושית, שאתה עם בן זוג אחד ואתה רק שוכן איתו לאורך כל החיים.
כן, עכשיו, זהו, יש שם, המחקר הוא של דוקטור ישראלי אפילו, תכף אני, אם זה יעלה לי, והוא אומר שהוא אפילו צפה בחלק מהמישית, הוא ככה מאוד מתלהב וכאלה, בחלק מההתנהגויות, אבל שוב, מינים לא היה מצוין איזה וחיפשתי, ואני מקווה שאני אמצא עוד קצת, אבל כן, הם חיים לאורך כל החיים, אז כל מי, אני רק רוצה לחדד שכל מי שחושב שזה לא טבעי, או משהו כזה עדיין, הומוסקסואליות, היא נצפית בטבע בצורה מאוד מאוד, והיא מאוד...
הומוסקסואליות היא טבעית, אין ספק. מונוגמיה לעומת זאת סיפור אחר. פה אני נפלתי.
אז אני זוכר, יש מינים בודדים של ציפורים שהם מונוגמים, שהם משקיעים המון בקן וכולי, ושם אני זוכר שאני לא זכרתי שזה לכל החיים, אבל אני זכרתי שזה תקופה מאוד ארוכה. יש ציפורים שאחרי ההזדווגות הראשונית עוזבים את הנקבה, checked up with another guy, ונשארים במשך שנים רבות.
כן, זה מה שהפיל אותי. אני יודע שיש דוגמאות של חיות שיוצרות קשר לאורך הרבה זמן, אבל אני לא מכיר חיה אחת, זאת אומרת, סוג של חיה ש doesn't have sex with a lot of other things.
לא, אז הציפורים האלה, לדוגמה...
הם חיים בצורה הומוסקסואלית כזוג זכרים?
לא, אבל הם שוכבים גם עם הנקבה.
לא, לא רומנטית, אבל יש... הזנים האלה של הציפורים הם מונוגמים. הם ציפורים שמהרגע שהם מצאו בן זוג, הם לא עוזבים אותו, והם לא שוכבים עם אף אחד אחר. אני יודע לפחות על כמה זה...
לא, כמה זמן הם חיים, זה גם אישו. כמה זמן הם חיים מהעופות האלה?
אני לא זוכר את הפרטים, אם אתה רוצה אני אברר ואני זה, אני פשוט זוכר את הסיפור, כי במיוחד הדגישו עד כמה זה לא קורה בטבע, זה מאוד נדיר למצוא זנים כאלה.
רגע, יש גם ציפור פרס, וכן, והציפור הזו היא חיה בשלישיות בכלל. זה שני זכרים עם נקבה, והם חיים בשלישייה ב... זה לא מונוגמיה, זה לא יודעת, תלת-גמיה.
בבית הנשיא.
תלת-גמיה, כן, משהו כזה. בבית הנשיא, עם א'.
טוב, מגניב, אני בעד הומוסקסואליות.
כל הכבוד, אז צדקתי. לא צדקתי.
אז אני חושבת ש...
לא, בשני המובנים. ובמובן הזה צדקתי, כי אמרת שחזיונות עתיד נועדים לי כישלון.
אינפליבל.
Thank you.
אחרי הקלאסטר פאק הנהדר שלנו פה, תודה רבה לכולם.
תודה לך, אירון. ויש לכם בפעם ב-23 במאי, אז תבואו, יהיה כיף, על מדע ומשפט. על המשפט במדע, מדע במשפט, משהו כזה.
עורך דין יונתן קלינגר ידבר על התפקיד של המדע במשפט. הוא מרצה נהדר, ואני ממליץ בחום לבוא ולשמוע, ולקרוא את הבלוג שלו, שנשים גם לינק אליו. אנא יירשמו באתר שפינוזה, יש תופס רישום. וזהו.